שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1138, ונדבר על שלום. ננסה להבין איך בדרך לשלום גדול בין מדינות, אנחנו צריכים להתחיל משלום קטן בין אנשים שהיים באותה המדינה. ננסה להבין איך הדברים עובדים, איך הם מזינים זה את זה, מפרים זה את זה, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז באמת, בתוכנית קודמת דיברנו על זה ששלום בין מדינות, יש לו כמה עקרונות, כמה חוקים, כמה כללים, שצריכים להגיע לחיבור, בצורה כזאת שממש באיזשהו שלב ההבדלים ממש נמחקים, ויש איזשהו קשר ושיתוף ויחס שווה, והרבה מאוד עקרונות שנמצאים שם כדי להגיע לשלום אמיתי בין מדינות. ובאמת עולה השאלה, אולי הראשונה, כי עוד דבר שבעצם הזכרת, זה שזה לא מספיק לעשות שלום בין מדינאים. זאת אומרת, זה לא המנהיג רק עושה את ההסכם שלום ובזה יש שלום, אלא יש פה ממש תהליך של התערבבות בין שני עמים שצריך להתחיל להתרחש. והשאלה הראשונית היא, האם בתוך התהליך של ההתקשרות בין שני עמים, האם קודם לזה, אולי תנאי מקדים לזה, צריך שיהיה איזשהו קשר וחיבור נכון וטוב בתוך העם, לפני שהוא בעצם עושה קשר והתקשרות עם עם אחר? האם זה מחויב?
מדינאים הם יכולים לשלוט על הצבא ועל האוצר שלהם. לא יותר מזה. ולכן, שהם חותמים הסכם, אז הם מתחייבים בזה שלא ילך צבא כנגד הצבא, והכסף גם כן שאנחנו נשמור על מה שיש לנו בידיים, כדי לא לעשות רע לשני כאילו. זה מה שיש לכל שליט ושליט.
כן.
אבל שלום הוא מתכוון שהעמים יתקרבו, והעמים יתערבבו, והם יהיו יותר ויותר קרובים, אפילו כמשפחה אחת. כן, והתערבבות ביניהם זה ביטול הגבולות, ביטול שלי שלי ושלך שלך, וכל דבר ודבר. ולכן צריכים לכן להקדים להסכמים כאלו, אם יהיו פעם בעתיד, ואני בטוח שיהיו, כי אחרת לא נוכל לשרוד.
כן.
אנחנו צריכים להקדים להסכמים כאלו חינוך, מערכת חינוכית. ולא יכול להיות שמדינה אחת היא תסכים לחתום שלום, אם זה באמת שלום,
כן,
עם מדינה אחרת, אם העמים לא יהיו מוכנים לזה. ולכן צריכה להיות מקודם מערכת חינוכית לפעול במשך הרבה שנים, ואז חותמים. זאת אומרת, חותמים הסכם בינתיים, נגיד, לשביתת נשק.
כן.
אחר כך, בעוד שנה, חותמים, אחרי הסכם שביתת נשק, יש שם, אחרי שנה, חייבים לחתום הסכם על איכות אוניברסיטאות, איכות בתי ספר, איכות, כל מיני כאלה, לאט לאט להיכנס בהדרגה, אחד בתוך השני.
בתוך השני.
כן. ודאי שהכי קרוב זה לבטל את הגבולות, ולבטל את המערכות פיננסיות, והכל לעשות כאחד. והכי קשה זה שאנחנו מייחדים את העמים באמת לעם אחד. שאנחנו כאן משתדלים לשכנע אותם להתחתן, להתערבב בכל מיני צורות. אנחנו בונים במקום חגים של שלך ושל אחד וחגים של השני, חגים משותפים, חדשים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו ממש עושים כאן מהפכה פסיכולוגית, תרבותית, דתית, בצורה של התנהגות משפחתית, מדינית, ממש עממית, זאת אומרת, בכל דבר אנחנו צריכים לבנות כאן מאפס ממש התנהגות חדשה.
זה חינוך לשלום בעצם.
כן. וזה דורש המון השקעה והבנה מה עושים ובאיזה שלבים עושים.
כן.
אבל זה עבודה...
ובעיקר הבנה מה אנחנו רוצים באמת להשיג. זאת אומרת, זה לא הפעולות החיצוניות שאנחנו מבצעים, אלא נגיד שאמרת, בוא נעשה איכות של אוניברסיטאות, בתי ספר, זאת אומרת, מה באמת המטרה, מה רוצים להשיג לעשות, במהלכים
לעשות
כאלה?
לעשות עם אחד. פשוט מאוד.
ליצור איזשהו מיזוג, איזשהו...
התקללות כזאת, שיהיה עם אחד.
תהליך כזה. עכשיו, בתוך התהליך הזה, וזה מאוד מעניין, כי גם הזכרת דתית וכל מיני היבטים, מה קורה באמת לייחודיות שמביא כל עם? נגיד התרבות שלו, המסורת שלו, יכול להיות שבאמת אפילו הדת שלו יכולה להיות אחרת?
נו, אנחנו השתדלנו לעשות בארץ ישראל
כן.
כזאת ערבוביה והתקרבות, אמנם שזה עוד לא השגנו ממש הצלחה בזה, אבל יש שינויים גדולים, בכל זאת, לעומת מה שאני נמצא כאן 45 שנה
כן.
בארץ ישראל, ואני רואה עד כמה שזה באמת, בכל זאת, השתנה.
זאת אומרת, כן, נוצרה, יש תרבות משותפת, נולדה, זאת אומרת, יש, ברור ששפה משותפת, תרבות משותפת, והרבה כן. מאוד חוויות משותפות שצוברים כבר כעם אחד. אבל עדיין אנחנו גם רואים שיש איזושהי ייחודיות, שנכון, במשך הדורות הולכת ונעלמת, כי כבר באמת הדברים משתנים.
כן, הולך אותו דור שהיה באמת, הוא מגיע מגולה ומגיע כאן, עדיין שהיינו
כן.
חיים כיקים, כתימנים, כמרוקאים, כזה, זה הכל, התרבות והצבא וכל כל הדברים האלה הם דווקא עשו ערבוביה. אבל מבחינת להתערבב, זה אין לנו כל כך בעיה, זה ילך ויגדל,
כן.
יותר ויותר, אני מקווה, אבל מבחינת החיבור בין הבני אדם, שפעם היה חשוב לי, הוא ספרדי, אשכנזי, הוא מרוקאי, או יווני שם, אז היום זה לא כל כך חשוב, וכמעט ולא חשוב, או בכלל לא חשוב, אבל אני בכל זאת לא סובל אותו.
איך זה, למה זה קורה באמת?
אני לא סובל אותו, אם קודם היה ברור לי למה.
כן.
שהוא תרבות שונה, התנהגות שונה, הרגילים שונים.
כן.
אני לא אוהב את האוכל שלו, את ה... מבטא שלו אפילו, וכן הלאה. אני זוכר שככה הרגשתי שזה שונה, שונה. היום זה ודאי שלא מרגישים, כי כולם עברו כבר ילדים, גדלו בבתי ספר, בכל מיני דברים, זה כבר אין אותו דבר, תרבות אחידה וכן הלאה. אבל נשארה אותה שנאה פרטית לבין אדם לאדם. והיא לא עוברת.
שהיא בעצם, מה הבסיס שלה? מה זה הבסיס?
האגו שלנו, פשוט מאוד. שאני לא סובל את הלמה, לא סובל.
כן, בלי לדעת אפילו למה.
זה נקרא שנאת חינם. פעם זה לא היה חינם.
זאת אומרת, ידענו למה.
כן, ואז זה היה באמת נושא לטיפול.
כן.
והיום לא יודעים איך לטפל בזה. וכאן לחוכמת הקבלה אנחנו צריכים.
אני רוצה לעזור לדבר שאיתו התחלנו את הדיון שלנו. אמרת שכדי לעשות שלום אמיתי בין שני עמים, בין שתי מדינות, אנחנו צריכים לעבור קודם כל בתוך כל אחת מהמדינות תהליך חינוכי ארוך, עמוק של מספר שנים, שיביא לכל אזרח בתוך מדינה את ההבנה של התהליך של ההתחברות הזאת, של ההתכללות הזאת, שאנחנו הולכים עוד מעט לבצע מול מדינה אחרת, מול עם אחר. האם יש איזשהו רף שאליו צריך להגיע בתפיסה של כל אזרח ואזרח בתוך מדינה אחת ובתוך מדינה שנייה, שהוא תנאי לזה שנוכל להתחיל לבצע תהליך של התקרבות לעבר מצב של שלום?
ודאי.
מה הרמה המינימלית שתגדיר לאזרח במדינה א' ולאזרח ובמדינה ב', שאליה הוא צריך להגיע ולהתפתח כדי שאפשר יהיה לדבר על תחילת התקשרות בין המדינות.
קודם כל צריכים להסביר לכל העם, לאחד ולשני, לאן אנחנו הולכים. מה אנחנו מרוויחים מזה ומה יכול להיות שמפסידים. מה העתיד שלנו. צריך לעשות משל העם, ראשון ושני. ושני וראשון, ולראות מה התגובות. אנחנו צריכים ממש להפיץ שאלון מאוד רציני. מה רוצים, מה לא רוצים, ממה מפחדים, למה מתרחקים, במה שונים, במה מתקרבים, וכן הלאה וכן הלאה. צריך להיות כאן עבודה מאוד גדולה פסיכולוגית.
השאלון והשאלות שפירטת עכשיו בדקו את היחס שלי, או שלנו כאזרחים, אל המדינה האחרת.
לאזרחים של מדינה אחרת.
לאזרחים של מדינה אחרת.
כן.
הבנתי. האם בתהליך הזה, יש צורך בכך שנאמר שניצה ואני זה אזרחים של מדינה א', ואתה ומישהו נוסף זה אזרחים של מדינה ב', ובינינו פה יש שם גבול ואיזה שהם סכסוכים בכל מיני רמות. עכשיו אני רוצה רגע לעזוב אתכם, האזרחים של המדינה השנייה בצד, ולהסתכל עליי ועל ניצה. אנחנו אזרחים באותה מדינה. המדינאים או המנהיגים של המדינה שלנו חושבים ללכת לכיוון של הסכם שלום איתך. איתכם. האם אנחנו בינינו, פה בתוך המדינה שלנו, צריכים לעבור איזשהו תהליך מקדים שנדע איך להתייחס זה לזה בתוך המדינה, כדי שנוכל אחר כך להתייחס שנינו ביחד אליכם? יש איזשהו רף מקדים? מהו הדבר המקדים שאנחנו צריכים לתפוס בינינו, לפני שאנחנו ניגשים להתקשרות עם אומה אחרת, עם מדינה אחרת?
זאת אומרת, אפילו לפני הסכם.
אפילו עוד לפני הסכם עם מדינה אחרת, אני מניח שגם אצלנו, בתוך המדינה, אנחנו לא כאחד, יש בינינו אלף ואחד בסיסי מחלוקת.
זה תהליך שלום פנימי, לפני שיש תהליך שלום נגיד מדיני.
כן, כן, ודאי, אנחנו...
הוא מהווה תנאי להתקשרות עם מדינה אחרת
בעיניך? או לא בהכרח.
לא בהכרח, למה?
לא, אני שואלת.
מה אתה חושב?
תנאי או לא בהכרח?
לא, אנחנו צריכים... אז זה יתגלה במשל העם. אתה צריך כל פעם לעשות משל העם. ובמשל העם אתה צריך לעשות בצורה כזאת, כמו במכונת אמת.
מה אני בודקת בעם?
היית פעם?
לא. אבל ראיתי.
כן.
ראית, זהו. מכונת אמת היא בנויה בצורה כזאת, שאתה שואל אותי כמה שאלות, בודק אצלי שם לחץ דם, כל מיני עוד פרמטרים, ואתה רואה, אני משקר או לא. על ידי מספר שאלות ותגובות שלי, על כל שאלה ושאלה, אתה כבר מבין...
מה באמת?
מה באמת, אני חושב על השאלות ששאלת אותם, יחד עם השאלות שסתם היו נשאלות כדי לבלבל אותי, לברר כל מיני דברים אחרים. לא חשובים. אז בקיצור, אתה רואה מה שבראש שלי.
ברור.
כאן עניין, זו עבודה פסיכולוגית מאוד, יש בזה המון ספרים. אני דיברתי עם האנשים האלו שעוסקים בזה, יש להם טונות של ספרים על זה. איך אפשר לקרוא מחשבות שבראש של האדם, בעצם, בסופו של דבר. כן? ו... אדם בעצמו הוא לא יודע, ובעצמו רוצה לדעת, נגיד. אם שואלים אותי על משהו שאני רוצה להסתיר, אז אני מבין מה הם שואלים ומה אני רוצה להסתיר. ואז הם רק מגלים עד כמה שאני נמצא בחיצוניות ובפנימיות שלי, לא מאוזן, okay. בבעיה, כן, בניגוד. אבל אם אני בעצמי לא יודע, שאתה שואל אותי על אומה אחרת, שבכלל לא שאלתי את עצמי ולא... אז אתה צריך... לבנות כאלו מערכות במשל העם, שאתה באמת תדע מה אצל העם בפנים. יכול להיות שהוא בעצמו לא יודע בטוח, ואתה אז תגלה באיזה סוג בעיות יש לך בהתקשרות לעם השני.
איך תגדיר אדם שהוא מגיע לרמת התפתחות כזו, שהוא בשל לתהליך של שלום? מה יש בו? איזה הבנות בשכל, איזה תחושות ברגש? מה יש בו שהפך אותו להיות בשל להתקשרות של שלום?
רק דבר אחד.
מה?
שהוא מבין שהשלום זהו הפתרון היחידי לטוב, לעתיד הטוב. ואין לפניו שום פתרונות האחרים.
מעין ברירה?
מעין ברירה, זה הכי טוב. אני שונא אותך אפילו, אני לא אוהב אותך, אני מבין את זה, אני מרגיש את זה, אבל אין לי ברירה. זאת אומרת, גילוי הרע, ויחד עם זה, גילוי ההכרחיות. זה הכי טוב, זה האמת. אם עכשיו זה לא מגלה שאני שונא אותך, זה יתגלה אחר כך. אז יש לנו דרך עוד ארוכה לזה.
אז בעצם מה אנחנו צריכים, נגיד, אם הייתי צריכה לשאול שאלה אחת מרכזית במשאל הזה, מה אני מבררת? מה חשוב לי לדעת?
האם יש לנו, האם יש משהו יותר חשוב?
כן.
מלהגיע להשלמה השלמה עם העם שנגדנו.
יפה, זו שאלה יפה. כן. כי אז בעצם אני יכולה לתת המון סיבות ותירוצים למה לא כדאי.
זה
כן, תירוצים. מפה, כן, הבנתי. עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו על הסכמים של שלום בין שתי מדינות, זה לא בהכרח דיברנו על ישראל, דיברנו על מדינות. האם יש חוקים נוספים, אחרים, החמרה בחוקים, שמדובר בשלום בין ישראל לבין מדינה אחרת? האם, אנחנו דיברנו עכשיו באופן כללי, כל הדיון שלנו עסק בעצם בשלום בין מדינות.
כן.
לא בכך מדינת ישראל מול מדינה אחרת, יכול להיות מדינות אחרות ביניהם, צרפת ואנגליה, כן, כן, דוגמה. עכשיו אני רוצה למקד את החלק הזה של הדיון, על האם יש הבדלים או אולי עקרונות נוספים שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו ישראל, כדי לכונן הסכם שלום טוב ובריא עם המדינות ישראל. שאיתם אנחנו לא בהסכם שלום.
אנחנו צריכים שהם יבינו שאין להם ברירה ולנו אין ברירה. ועד כדי כך שלא שאין ברירה שאנחנו לא יכולים להשמיד זה את זה. אלא שאפילו שיכולים להשמיד זה את זה, לפי החוקי הטבע העליון, אנחנו מחויבים להיות בהסכם שלום בינינו כזה, שכל אחד הוא יתחבר לשני ללא שום תנאים וגבולות, וזה בעצם יהיה התיקון האמיתי. ואנחנו לא יכולים לברוח מהתיקון הזה, והוא בכל זאת יתקיים, אלה שנשלם על זה ביוקר, משך אומנם הרבה דורות, ובדם ובארס.
אז בעצם כל התהליך שאנחנו עוברים כולנו, כל האנושות, זה רק כדי להבין שאין דרך אחרת חוץ משלום.
ודאי. ודאי.
שכל דרך אחרת תוביל אותנו רק לכאב, לסבל, להשמדה.
אבל ללמוד את זה, אנחנו צריכים לעבור אלפי שנות היסטוריה.
זאת אומרת, עכשיו זה נורא מעניין, כי מצד אחד יש איזו שאיפה לשלום, כאילו בכולנו יש איזו שאיפה לשלום, ובו זמנית אנחנו לא באמת רוצים.
אין לך שאיפה לשלום, יש לך שאיפה להרוויח, להצליח, לשלוט.
זאת אומרת, זאת השאיפה האמיתית. גם כשאני חושבת שאני עושה הסכם שלום, או יש לי שאיפה לשלום,
אז את אומרת, בעצם, כדאי לי.
כדאי לי.
כדאי.
כדאי לי, כי אני לא רוצה שאני לא יודעת כל ה... אז זאת אומרת, בעצם, אם אני מבינה נכון, אז יש פה איזשהו תהליך שכולנו ביחד. צריכים להגיע לאיזושהי נקודה, כן? שעליה גם שאלת במשאל עם, בגלל זה אהבתי מאוד את השאלה הזאת. האם יש פתרונות אחרים, או למה לא כדאי לי לעשות הסכם שלום? זאת אומרת, אם כולנו בעצם נבין את הנקודה הזאת שהסכם שלום הוא הדרך היחידה לחיות חיים טובים וליצור עתיד בטוח וביטחון.
או לגמור עם החיים, עד כדי כך.
ממש, בקיצוני.
כן, שאנחנו רואים את זה ממש בחוש, שאנחנו הולכים לגמור עם כדור הארץ, עם המכות האלה חום וקור והאקלים בכלל ו... צונאמי והוריקנים כן. וכן הלאה, שאנחנו גורמים עם כל המערכת המוניטרית, עם הכלכלה, עם הטרד בינלאומי, עם כל מה שיש, שגומרים עם משפחות, עם הילדים, עם כל הדברים, שאנחנו באמת מגיעים לסינה כזאת שאפילו בתוך הבית שלי אני רואה את הסונים שלי, מחוץ לבית זה בכלל פחד לצאת וכן הלאה. אם אני רואה שעד כדי כך אנחנו הולכים להתגלגל, אז זה מצד הרע.
כן.
עכשיו אני צריך גם כן ללמוד מתוך זה, מתוך הכרת הרע, גם כן צד הטוב. האם באמת זה הפתרון היחידי.
כן.
ואז אמנם שאני רואה שאני סובל ואין כנראה ברירה, אבל זה דוחף אותי ללמוד את חוקי הטבע. ואז מחוקי הטבע שאני לומד, אני רואה שלא שאין ברירה, שזה דבר הכי הכי נעלה, טוב, יפה. ואז אני ניגש לזה לא מאין ברירה, אלא שתנו לי כל דבר אחר אני לא רוצה. רק התחברות, שלום ואהבה בין כולם.
איזה חוקי טבע צריך בדיוק ללמוד?
חוקי הטבע הכללי, האינטגרלי, שכל הטבע הוא מערכת אינטגרלית, וכולם נמצאים לא בהתאבקות זה עם זה, אלא בחיבור והדדיות זה עם זה.
בטבע?
כן.
בלי סוף מאבקים?
זה נראה לנו, כי כל הפוסל במימו פוסל. אבל אם אנחנו מתעמקים ללמוד את הטבע, אנחנו רואים שאין אכזר בבית המלך, מה שנקרא. בית המלך זה נקרא כל הטבע, שהכוח העליון, שכוח האהבה, שולט על זה.
לא הבנתי.
אנחנו רואים שכל חוקי הטבע הם משלימים זה את זה. והם בונים מערכת אחת. ובמערכת הזאת הכל קיים בהדדיות, בחיבור. וזה דבר אחד. ודבר שני שאנחנו רואים שדומם צומח חי, הם חיים לפי חוקי הטבע, ומה שהם אוכל, אפילו אוכלים זה את זה, אף אחד לא עושה את זה באכזריות. כל אחד אוכל מפני שכך נולד וכך נוצר. שהוא צריך לאכול את השני.
שרשרת המזון.
כן, לא יותר מזה, חוץ מאדם. אם אדם היה גם כן, כמו שכתוב, צדיק אוכל לשביעת נפשו, אז כולם היינו בדרגה כמו חיות. כולם אוכלים לשביעת נפשם.
כאילו כמה שהבן אדם צריך, לא יותר.
לא יותר.
אוקיי, אבל זה לא המציאות.
זה לא המציאות.
כן, לא ברמה המדינית, לא ברמה הבינלאומית, כן. לא ברמה הפרטית, כן. באף מקום.
הרווחתי.
מספיק. מספיק.
אני צריך 100 שקל לחודש, כל היתר אני מפזר.
לא קיים, אוקיי.
לא קיים, זה ברור שלא קיים. כן. אלה אני מוכן לשיר אותך בלי...
אני חושש גם אותך שלא תישאר כן. בלי גרוש, ברור, כן. כן.
זהו. אז זה כאן צריך להיות חינוך, חינוך אינטגרלי.
שמה?
שאנחנו נלמד מהטבע ונבין באיזה צורה אנחנו צריכים להתקיים. אנחנו בני אדם,
כן.
איך אנחנו צריכים להתקיים בעולם שלנו כדי להידמות לטבע הגלובלי הזה.
ששם כל אחד לוקח כמה שהוא צריך, לא יותר.
לא יותר.
איך כל זה קשור לשלום?
ואז יהיה שלום בין כולם. בשביל מה אנחנו צריכים מלחמה? לשלוט אחד על השני, חס ושלום, אני לא רוצה. לאכול יותר, לא רוצה. בגדים יותר, לא צריכים. זה, לא צריכים, זה צריכים. כל אחד ממש יושב תחת גפנו, אתה יודע, זה...
ותחת עינתו. עכשיו תאמר לי עוד משהו, מעניין אותי לשמוע. האם בעיניך סכסוכים בין מדינות, מלחמות בין מדינות, דומים במשהו לסכסוכים בין אזרחים באותה מדינה?
האגו יותר גדול, אז הוא פועל ברמה אחרת, יותר גדולה, יותר איך להגיד, עוצמתית.
מדינה שהאזרחים שלה מסוכסכים זה עם זה, הפלגים השונים במדינה, במדינה א', יכולה לדעתך לעשות שלום עם מדינה ב', אם בתוך הבית אצלה יש מלחמה בין הפלגים השונים?
לא, אפשר לעשות את זה משהו ככה במקביל, אבל כי אז אני לא מבין מה זה שלום.
תסביר לי את הנקודה הזאת.
כדי להבין מה זה שלום ואיזה שלום אני הולך לקבוע עם מדינת ים שם נגיד, כן? אז אני צריך קודם כל לעשות שלום אצלי, שאני אדע, אז מה זה לדרוש מהשני, מה אנחנו צריכים לקבוע בינינו, איזה מין חיבור, באיזה רמות, במשפחה, עם הילדים, עם הסטודנטים, עם האוצר, עם הצבא, עם כל המסחר, עם התעשייה, עם כל הדברים. אני צריך לדעת איך אני מסדר את זה במדינה, לטובת כל אזרח, שיהיה לכולם. ואז אני יוכל להבין מה זה נקרא...
שלום עם מדינה אחרת.
כן.
ומבחינה רגשית, מבחינה רגשית, תיארת לי עכשיו מערכות חברתיות, איך אני בונה מערכות חברתיות שמסדירות היחסים פה בינינו, בין אזרחים בתוך המדינה. מבחינה רגשית, הרגשות, העולם הרגשי שבין אדם לאדם, לאיזה רמה הוא צריך להגיע כדי שנאמר שאני וניצה למדנו להתייחס אחד לשני בתוך המדינה הזאת, כדי שנוכל לפנות אליכם למדינה אחרת. לאיזה רמת התקשרות רגשית אנחנו צריכים להגיע בינינו?
אתם כבר למדתם.
מה אנחנו צריכים ללמוד?
אתה כבר למדת איך לעשות יחס יפה, פתוח, הדדי עם האדם אחר.
במדינה שלי?
במדינה שלך.
אולי לא.
מה זה לא, אולי לא. אם לא, אז אתה לא מוכן
לשלום עם מדינה אחרת.
עדיין, תקשל בזה.
אז זה מה שאני מחפש. תגדיר לי את המינימום הזה שאנחנו חייבים ללמוד בינינו לפני שאנחנו הולכים למדינה אחרת. מה המינימום הזה?
המינימום הזה זה להיות מחוברים באיזשהו קבוצות עבודה, שבתוכם אתם מבטלים את האגו שלכם, כל אחד כלפי האחרים, ובעשיריות זה נקרא, וכך אתם לומדים, איך אתם יכולים אז להתחבר עם האחרים.
אמרת קודם...
יש לך מה להציע גם כן למישהו, תעשה כמונו, ובוא אחר כך נתחבר זה אלו ואלו.
מחולל המלחמה הוא בעצם האגו, אני מבינה. אז מי מחולל השלום?
אותו האגו.
אותו אחד.
שאנחנו רוצים להתעלות מעליו.
הזמן שלנו ייגמר בעוד כמה שניות. אמרת, כדי להבין, אדם חייב להבין מה זה שלום, לפני שהוא הולך לבצע אותו.
שלום זה מערכת שלמה, שנקראת אדם, שכולם קשורים בכולם, עד כדי כך שמרגישים את עצמנו כתאים בגוף אחד.
ומה מרוויחים מכל הסיפור הזה?
חיים של הגוף הזה הכללי שנקרא אדם. נשמה הזאת הכללית. והחיות שבה שנקרא כוח עליון.
זה משנה את היום יום של מדינה? לא ש... של מה? מה זה עושה למדינה?
אתה רואה מקצה עולם ואת קצה. אתה פורץ גבולות הזמן, תנועה, מקום. אתה מרגיש נצחיות ושלמות. אתה לא חי כבר בעולם הזה, אתה כבר נמצא בממדים מעל הגבלות.
וכל מדינה יכולה להגיע לכזו סיטואציה?
חייבת. לא שיכולה, חייבת. כל מדינה וכל אדם.
כל מדינה וכל אדם.
ואנחנו נגיע לזה. לזה, מזה אין לנו לאן נברוח.
בסוף מחכה לנו שלום.
בסוף מחכה שלום, אבל בדרך... נשתדל גם בשלום ללכת לזה.
אמן ואמן.
לך לשלום.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות בשלום. כל טוב, להתראות.